שלום דוד אזולאי.
אהלן, שלום, צהריים טובים.
ראש מועצת מטולה, טוב, אתה יודע, הכנו כיבוד, עשינו הכל כדי שבשעה כזו
נשאב.
מי ידע. קודם כל, עכשיו יש פוש בוויינט לבקשת גנץ, קבינט ניהול המלחמה, התכנס הערב בעקבות ההסלמה בצפון, אני מבינה שהם באזור.
הוא היה במטה אשר בבוקר, אני פשוט לא יכולתי לצאת ממטולה, ולכן לא הגעתי לפגישה הזו, אני גם לא חבר בפורום קו עימות, ולכן אני גם לא משתתף שם. אנחנו נמצאים פה בתקופה מאוד מאוד ככה מאתגרת, מעבר למצב הביטחוני, צריך לזכור, גם דיברת עם שירותי הכבאות, אז גם פה, דרך אגב, למטולה כמעט ואין שום שירותי הצלה שמגיעים, לא משטרה, לא מדה כמובן, וכבאות גם בצורה חלקית, מוגבלת, עם אישורים מפה עד הירח, כדי להכניס אותם לתוך היישוב.
רגע, אם עכשיו חס וחלילה יש שריפה גדולה במטולה, מה, אתה צריך אישור בשבילם?
אז קודם כל, היו שריפות בשלושה שבועות האחרונים. אנחנו נערכנו ברשות המקומית עם צנרת למרחב שלם של, בתוך היישוב. בנוסף, קיבלנו מהכבאות איזשהו רכב קטן שיש לו 300 ליטר. שבו אנחנו נעזרים גם כן רק במקומות שלא חשופים אני יכול לנוע איתו, שזה בערך רבע מהיישוב, ואנחנו, כן, אנחנו בכוחות עצמנו, יחד עם חברי כיתת הכוננות של מטולה, מחברים צינורות להידרנטים ומקווים איפה שצריך.
הגיוני. טוב, אתה יודע, עבודה עברית, בסוף נראה אותך גם מתקן כבישים, מחליף לילדים חיתולים, אתה יודע, בוא תעשה את המדינה, כל מה שצריך, תעשה אתה, דוד אזולאי, שימו עליו ועוד קצת משהו, למה לא?
אם הגענו להכיל דגים בבית של מפונה, אז אני אגיע לכל מקום,
הכל בסדר. בעקבות התמונות שבאמת אתמול סוף סוף כולם נזכרו להראות את הכאוס שקיים שם בצפון ואצלכם, מישהו התעורר, התקשרו אליך הבוקר, חברי כנסת, שרים, שאלו, דוד, מה אפשר לעזור?
את מדברת על השריפות או על המצב הביטחוני?
מדברת, אתה יודע, אתמול כולם דיברו צפון.
תראי, אני אתמול, בנושא השריפות שזה, אנחנו רואים את זה ממטולה ודרומה עד עמק החולה, אתמול עצרתי פה בכיכר התפוחים ממש בצד דרומי מטולה, דמדומים, דרועים, מטורף, אשן, הכל דולק, צילמתי כמה תמונות, שלחתי בוואטסאפ המשפחתי, יש לי משפחה ענפה במרחב, אני אומר לך הרבה, זה 10 אחים ואחיות אנחנו, ותכפילי אחיינים, אחייניות וכו' וכו', וזה אומר, שלחתי להם, מדינת ישראל 2024, בושה. זה המשפט שכתבתי עם התמונות, זה פשוט היה מביך, זה היה בושה לראות את זה, את כל הסיפור של חוסר העונים, וזה בכלל לא מצב ביטחוני, זה פשוט שריפות, אני מחכה, מחפש, גם שאלתי איפה הסופר טנקר, למה הוא לא מגיע, ויש לנו מטוסי ריסוס, ואני לא מבין למה הם לא מגיעים, זה במצב הזה, במצב הביטחוני, אני יכול להגיד לך שאנחנו, כאילו, אני לא מרים ידיים, אבל תקוע, 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 שום דבר לא זז, אין שום אמירה, אין שום החלטה, שלשום עוד שני בתים במטולה שחטפו טילי קורנט וקרסו, בנוסף כתבם שנפל פה במטולה, בנוסף בורקן שלשמחתי נורא למטולה, אבל חצה בכמה עשרות מטרים בתוך שטח לבנון נפל, ולא נפל אצלנו, ואני יכול להגיד לך שאם הוא נופל פה זה גם היה עושה לנו לא מעט נזקים.
אתה חושב אבל, ואתה יודע,
שמונה
חודשים, אם משהו כן היה קורה חס וחלילה, דרסטי, אתה חושב שכן היה עם מי לדבר?
לא יודע להגיד לך, אני לא יודע. את יודעת שאנחנו מדברים עכשיו בטלפון קווי, את יודעת למה?
כן, אין לך אינטרנט.
כי אין לנו גם אינטרנט, אין לנו אינטרנט, אין לנו פלאפונים. אני מדבר איתך מאתמול אחר הצהריים, ותבין, זה חלק מהכאוס שיש פה. זה פשוט לא אמיתי. אני יכול להגיד לך שחלק מהדברים אני מנסה להתחיל להתקדם. נגיד, אני אתן לך דוגמה. היה פה שבוע שעבר סמנכ"ל משרד האוצר, ראה במו עיניו במה מדובר. בסדר? אז הוא ראה, התרשם, אני יכול להגיד לך שהוא גם מאוד הזדעזע ממה שהוא ראה פה, ואנחנו מנסים לקדם. אני יכול להגיד לך שמנכ"ל משרד רוה"מ אמור להגיע לפה בימים הקרובים, אני פשוט בגלל שאין לי, אני לא יכול להוציא אליו שיחות, אנחנו לא יכולים לדבר, אבל הוא אמור להגיע בימים הקרובים, לנסות לסייע, אבל עוד פעם, זה רק בהחלטה כלכלית. ובסוף אני תמיד אומר, אני דוגל קודם כל ביטחון, קודם נחזיר את התושבים הביתה, אחר כך דברו איתי על כסף, כי בסוף כל הכספים שעכשיו אומרים, אנחנו נשפוך עליכם כספים, סבבה לגמרי, לאן נשים אותם, על מה, אם אין פה תושבים, לאיזה תוכניות אני אתן, על איזה שיקום אני יכול לשקם שאין פה ביטחון ואני לא יכול להכניס אף אחד לפה. פשוט צריך להבין שזה בדיוק הפוך. קודם כל צריך להשיב את הביטחון, להגיד לתושבים יש ביטחון, הסרנו את האיום, חזרו הביתה, ובמקביל להגיד הנה ההחלטה שהחלטנו עליה, הנה הכספים, תתחילו לשקם. להכין תוכנית גם. כמה זמן? איך חוזרים? אני יכול להגיד לך שלא
דרך מעט. דרך אגב, אני חייבת להגיד לך...
משפחות לא יחזרו פה.
למה שיחזרו? תגיד לי, אם אתה עכשיו...
ביטחון, לא יחזרו כי אין להם לאן לחזור, כי הבתים נפגעו. לזה אני מתכוון. צריך להכין תוכנית. כן. לאן הם הולכים בחודשים הראשונים?
מי סיפר לנו שבכל האזור יש רק בן אדם אחד שהוא של... אני חושבת המפונה מקריית שמונה שאמרה שבכל האזור יש רק אחד שהוא עושה את ה... נו, את ה...
ש... הסרחוש?
כן.
שמעות?
שמעות, כן, שהוא בא ובודק. אחד.
אז במטולה אין, לא, אני לא יודע להגיד לך, אני לא, אני דרך אגב עד היום מסתדר עם מס רכוש בכל הנוגע לאיתום הבתים, בסדר? ולטיפול בתשתיות שהם מהווים מפגע בטיחותי. אבל אני יכול להגיד שלמטולה קיבלנו החלטה לא להכניס שמי, כי אי אפשר להכניס שמי. זה לא רלוונטי להכניס שמי. בסדר, ולכן התושבים...
למה לא רלוונטי? כי מחר יהיה לו עוד עבודה?
כי אי אפשר להיכנס פעם אחת, אי אפשר לעבוד פעם שנייה. גם אם עכשיו הוא בא ועשה שמעות, בסדר? Okay. ואמר, תקבלי עכשיו מיליון שקל לשפץ את הבית. אי אפשר לעשות עם זה כלום. זה לא רלוונטי כרגע. וזה גם סיכון. אנחנו לא יכולים להכניס קבלנים לתקן או לשפץ או להביא זגגים וכל...
אתה אומר קודם גגנים. שיגמר, אחר כך שיכנסו.
כן, זה בדיוק הסיפור. אז אני יכול להגיד לך שביום חמישי מגיע אליי מנהל מס רכוש וסגניתו עם שמי, כי למשל אנחנו מנסים לקדם איזשהו מהלך להכניס פה שמי שיפסול בתים שהם לא ראויים לבנייה יותר, שצריך להחריב אותם ולבנות. למה אני עושה את זה? כי אם אנחנו נצליח להגיע אתם להסכמה, אז נכניס שמי שהוא ברגע שהוא פסל לי את הבית, אני אומר לאותה משפחה, חברים, הבית שלכם פסול, הנה מס רכוש, תתחילו לתכנן בנייה, לקבל יותר בנייה לבית שלכם, לבית החדש שאתם רוצים. ואז למעשה אנחנו כבר היום תוך כדי לחימה, הם עם אדריכל שלא נמצא במטולה כמובן, והמשפחה שלו נמצאת, מתכננים בית, יקבלו יותר בנייה, וביום שיגידו למטולה תחזרו אני מקווה שיהיה להם כבר יותר בנייה, והם יצטרכו רק לבנות ולא אז להתחיל את תהליך שזה לוקח בערך חצי שנה.
תגיד דוד, לפני 6 דקות יצא הודעה של השר בן גביר, הוא ביקר בקריית שמונה, תודה לך אדוני השר, באמת טוב שנזכרת, ואמר, לא יכול להיות שחבל ארץ שלנו מטווחים אותו ויהיה שקט בלבנון. צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה ולהשמיד אותם. מלחמה.
א', אני חושב שצהל מזמן היה צריך להיכנס להסיר את האיום בתוך לבנון.
כן, למי הוא מחכה? אתה יודע גם כן.
רגע, שנייה, ולצהל יש את היכולות שלו, וצהל יודע לעשות את זה, הוא מחכה לדרג המדיני, לצערי הרב זה בנימין נתניהו שלא עושה את זה. אני שמח שבן גביר אמר את זה, אני יכול להגיד לך שכמו שרים, הרבה שרים אחרים, גם בן גביר לא הרים טלפון, בטח שהוא לא היה פה, אפילו לא שלח וואטסאפ. אבל כן יאמר לזכות, דווקא שר מהמפלגה שלו שעושה פה,
וסרלוף.
באמת, את וסרלוף שעושה פה עבודת קודש.
אמרנו את זה כל הזמן.
כן, אנחנו אומרים, אני ממשיך להגיד, כי מגיע לו מה שמגיע, מגיע. כי יש פה מספר מאוד מאוד מצומצם מתוך ה-38 שרים, שכן באים ומנסים לסייע, אבל ממש, אני על יד אחת אני יכול לספור אותם. ונתה דוגמה שבן גביר שהגיע לקריית שמונה, הוא אפילו לא שלח וואטסאפ, כאילו מה שלומך, אולי תרד לקריית שמונה לראות אותי. גם את זה הוא לא עשה. לעומת זו, מספר 2 שלו, ואני אומר לך, באמת, יאמר לזכותו, אני אומר את זה שוב פעם, וסרלוף עושה פה עבודה טובה. אבל זו ממשלת ישראל, מה אתם מצפים? אני לא יהלומים, ואנחנו לא רואים אותנו כי אנחנו לא כוח אלקטורלי, ואנחנו ככל הנראה גם לא אנשי ליכוד, למרות שאני דרך אגב חונכתי על ברכי מנחם בגין, ואני עד היום טוען שאני יותר ימני מהרבה שרים וחברי כנסת מהליכוד, בצד הימני של המפה, בסדר? כי אני מאמין בדברים, כי אני בסוף, בעיקר אחרי 7 לאוקטובר, הצד השני מבין רק כוח. ולכן אין לנו ברירה, זה לא כי אנחנו...
לא, אבל אתה אומר את זה, אתה יודע, ואמרו את זה לפניך, ונועם אמיר אומר את זה כל הזמן. בלי החתימה של בנימין נתניהו, לא יכול לקרות כלום. למה? הוא בא והם יורדים על אנשי צבא.
עצוב, את יודעת, אני לא כועס על בנימין נתניהו, הוא דואג פשוט למשפחתו, והוא דואג לשרידות הפוליטית שלו, אני לא כועס עליו, אני כועס על 5 חברי כנסת מהליכוד, בסדר? שלא עושים את המהלך, את הצעד המתבקש עבור מדינת ישראל ועם ישראל, הם לא עושים את זה, זה בדיוק מה שאני אומר, זה לא הוא, הוא לקח בן ערובה את כל מדינת ישראל, בת ערובה עם כל אזרחיה, והוא עכשיו תמות נפשי עם פלישתים. למה? כי במלחמה אין בחירות, ובמלחמה לא עושים תחקירים, ולא נמנה ועדת חקירה, כי יש מלחמה. אז מה אכפת לנו שהמלחמה תימשך כמה שיותר זמן? בסוף אני כועס ובא בטענות לאותם 63 חברי כנסת וחברות כנסת שנמצאים בצד הימני בקואליציה, שמתוכם צריכים רק 5 להצביע, לעבור לצד השני, להוריד ולצאת לבחירות חדשות, לא כי אני רוצה בחירות חדשות, כי פשוט אין ברירה, כי ההנהגה שלנו כשלה, וזה לא שבוע, שבועיים, וזה לא מלחמה פה. זה 8 חודשים שהם לא עושים כלום, ואני אגיד לעשות גם בדרום כמעט ולא עשינו כלום, גם שם קשלנו, גם עם החטופים, גם במלחמה. אמר אותו בן גביר שהזכר דרדלה, בסדר? הוא אמר את זה בהקשר אחר, אבל שם גם דרדלה, יוצאים נכנסים, יוצאים נכנסים. לקחנו את העיר רפיח, בסדר? שהיא הרבה יותר קטנה מעזה עצמה, והפכנו אותה לאיזה סמל, לאיזה מעוז גבורה של חמאס. רפיח הייתה בשבועיים הראשונים ללחימה, הייתה אמורה כבר להיגמר הבעיה שם. פשוט תכנון לא נכון, כמו שקרה את השביעי לאוקטובר, אנחנו לא הפנמנו אותו, אנחנו מתכננים לא נכון, אנחנו משחקים עם צהל, הלא חזור, הלא חזור, ובעקבות זה גם דרך אגב יש לנו יותר נפגעים בכניסות וביציאות, וזה לא אכפת לאף אחד, זה לא אכפת לאף אחד. הפסדנו בזירה הבינלאומית, אנחנו רואים מה קורה, בצפון אנחנו רואים מה קורה, בחברה הישראלית עם השסע וכל הפילוג המטורף יש, אנחנו רואים מה קורה, ובסוף הוא אומר, אנחנו פסע מניצחון. Okay. אז אני לא יודע איזה ניצחון הוא מדבר.
היה גם אירוע של הניצחון המוחלט, אני מזכירה לך, אתה פשוט דאגת לשמור על העיר שלך, אבל היו אנשים שבאו ורקדו. טוב, אני בזמן שאתה מדבר, אני כמובן מקבלת הרבה מאוד הודעות שהבעיה הגדולה ביותר זה אנשים כמוני במדינה הזו, כמובן, שאני שוב אומרת, אני לא, אני יתומה פוליטית. אני רוצה את וסרלאוף, ואני רוצה את אופיר כץ, ואני רוצה את נעמה לזימי, ואני רוצה את אפרת רייטן.
כל מי שמסוגל לקחת את מדינת ישראל לפני שנת העצמאות ה-76 למדינת ישראל. בשנת ה-75 ולהמשיך להוביל את התנופה, כי אני גם אומר, ההישגים שמדינת ישראל הגיעה ב-75 שנות עצמאותה, אין לזה אח ורע בעולם. בשנה האחרונה אנחנו פשוט פושטים את הרגל יום אחר יום, יום אחר יום, ואנחנו רואים את זה. דרך אגב, אנחנו נותנים דלק לאויבינו. אני לא רוצה שחיזבאללה ישמח, אני רוצה שנסראללה במקום עכשיו לטייל ברוב הדחיה, אני רוצה שהוא יטייל ויורד, יהיה החורבות שאין רוב הדחיה בבירות, ואני רוצה שאין סיכוי ששום איש חיזבאללה יטוס מבירות, כי שדה התעופה בבירות לא יפעל, כי אם אני לא נמצא פה בצפון, ותושבי הצפון לא נמצאים פה, ואנחנו נמצאים תחת מצור, ואין חקלאות ואין תיירות, גם בצד השני זה צריך לקרוא. ואם בית במטולה נפגע, מצפה ש-50 בתים בצד השני ייפגעו, כי הצד השני מבין רק את זה. הוא מבין כוח, הוא מבין שלוקחים לו שטח, הוא מבין שפוגעים לו בתשתויות, וכולם יודעים את זה. אבל בסוף זה נוח, שחק בפינג פונג, עוד לא חצו את הקו האדום. אמר שר הביטחון, אם אני לא טועה, שמעתי לפני יום יומיים, שנתקוף בבירות, תדעו שהם חצו את הקו האדום. איפה הקו האדום הזה? אנחנו מזמן אחרי הקו האדום, מזמן, מזמן, עם הרוגים, עם פצועים, עם חבל ארץ שלם של 80,000 עקורים מבתיהם כבר 8 חודשים. איזה קו אדום אתם מדברים?
אני כבר מושג. אתה יודע, אפרופו קווים אדומים, סתם אולי לא שמעת, הייתה אתמול איזושהי טענה שאותו בן גביר לא הסתכל לעיניו, אמא של מתן החטוף בעיניים, ואמרו, מה, אתה מפחד? אז הוא אמר, לא, אני לא מפחד, אני פשוט לא רציתי לפגוש אותה, כדי שסינואר לא ישמח שיש שסע בעם.
לא שמעתי, לא...
לא, סתם, אתה יודע, אנקדוטה, כאילו, אם להיות ליצן, אז עד הסוף, אתה יודע. אבל העיקר נסע לקריית שמונה.
אנחנו קשדנו בנושא החטופים, זה הנושא היותר חשוב, הנה, וגם פה אני אומר, יותר חשוב מהטיפול בצפון. קודם כל, בוא נחזיר את ה-124, אם אינני טועה, חטופים וחטופות, גם יש ביניהם לא מעט הרוגים, לצערי, נרצחים. וקודם כל צריך להחזיר אותם, לפני הכל. אם יגידו לי, אנחנו לא פועלים בצפון רק כי אנחנו רוצים להביא את החטופים, סבבה לגמרי, אני מוכן להמתין גם עוד 2, רק תחזירו אותם. אבל תחזירו אותם, תעשו פעולות. Okay. אחר כך תתחילו לטפל בצפון, כי רפיח זה לא באמת מלחמה. זה לא באמת צריך את צהל שם. צריך איזה כוח קטן שיכול לטפל, אוגדה יכולה לטפל ברפיח, בטח אחרי שאנחנו כבר נמצאים שם שבועיים, 3 האחרונים. אני מדבר תחת צבאי, בסדר? אני מכיר את היכולות, אני הייתי שם, מכיר את עזה היטב, טיילתי המון בעזה, ואני יודע מה זה רפיח לעומת עזה, או בית חנון, או סג'איה וכו', גם בסג'איה הייתי בשירותי הצבאי, ולא מעט, וגם במלחמות. ולכן אני אומר, צהל יודע לעשות את שני הדברים, שחררו לו את הנצרה, בנימין נתניהו, תתחיל לטפל בצפון.
דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, טוב, אנחנו נסתמס ונקבע מועד אחר, אנחנו חייבות להגיע. סליחה שלא הגענו דרך אגב.
זה המצב, אין מה לעשות, זה חלק ממציאות חיינו.
תודה רבה על הדברים.
תודה.